ידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים לא נוכל להתחמק מלדבר על כמעט מלחמת לבנון הכמעט שלישית, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. התחיל עם הביפרים, המשיך מכשירי הקשר, ואז הפיצוצים בלב ברות. הפצצות בלתי פוסקות של ישראל שהובילו לכך שאזור חיפה כבר הפך להיות חלק לגיטימי מתקפה לבנונית. נעשה יחד עם גלעד להבין את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, גם בצד שלנו, גם בצד שלהם, ולשאול לאן כל זה מוביל. להזכיר לכם שבשבוע הזה קרו עוד כמה דברים שלא נגיע להם בכלל. היה תחקיר שהראה לנו שעסקאות החטופים תורפדו ביד מכוון. תחקיר אחר הראה כיצד תיחו את מותו של יובל קסטלמן. אבל איך הגענו למצב שהדברים האלה הכל כך מהותיים פתאום נדחקים הצידה בקולות ברעמי התותחים? ומכאן אני מגיע לסיפור ממש קטן ולא חשוב בחדשות שנותן מטאפורה מעניינת לסיפור. יש פסטיבל אינדי נגב, באמת לא חשוב, סתם פסטיבל של תרבות ותיירות בדרום. הוא נדחה כמובן בגלל 7 באוקטובר, היה שם ציוד שהוחרם והכל, ואז אמרו, אוקיי, בוא נעשה אותו בחיפה. ואכן היום מיועד השבוע לחיפה, וכאמור הוא שוב נדחה, וכך אולי איזושהי מטאפורה למצב שבו הדברים שהם החיים עצמם, כמו תרבות ותיירות ותרבות ישראלית בפרט, נדחקים כשכולנו נמצאים במצב של לוחמה קיומית. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, בוקר טוב.
שלום בועז, ושלום למאזינים, למאזינות, ולשר הביטחון גדעון סער. רגע, לא, כי שבוע שעבר אמרנו שהוא יהיה שר ביטחון.
לא, סליחה, יאמר לזכותנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני ואתה אמרנו, והזנתי להקלטה, אני שאלתי אותך, יכול להיות שזה תרגיל ועובדים עלינו ואולי מנעו אותו? ואתה אמרת, תקשיב, יכול להיות שזה תרגיל, אפשר לדעת. אז לפחות היינו ערוכים גם לזה.
אז זה הדבר היחידי, הדבר היחידי שמשעשע בכל מה שקרה בשבוע האחרון, זה באמת התרגיל שעשו לגדעון סער, ואחד הדברים שמדהימים אותי בתרגיל הזה...
רגע, שנייה, קודם כל, גלעד, באמת, תעזור לי שנייה אחת, לחבר את הנקודות.
כן, לדעתי יש כאן תרגיל שהוא ממש קלאסי מהפסיכולוגיה של שכנוע.
תסביר.
שנקרא bait and switch.
bait and switch, בואו נתרגם את זה לעברית.
bait and switch.
פתה והחלף.
פתה והחלף, אוקיי, אהבתי, כן? זאת אומרת, מפתים מישהו עם משהו, בוא תהיה שר ביטחון, או בוא נעשה את זה יותר פשוט. אתם רואים מודעה בעיתון, טלוויזיה 75 אינץ' ב-1,000 שקלים. טלוויזיה של חברה קוריאנית ידועה, לא סתם.
שווה.
אז אתם רצים לחנות.
נכנסים לאוטו, נוסעים, מוצאים חנייה,
עומדים לילדים, בפקקים. אנחנו הולכים להביא לכם טלוויזיה, חבל הזמן.
הלילה תהיה טלוויזיה, כן. עמדת כבר בפקקים שעתיים, הגעת, נכון. חנית, באת לחנות ו...
ואומרים, תקשיב, בדיוק נגמר. אבל יש לנו כאן משהו אחר, ב-6,000 שקל. כן, קצת יותר קטן, קצת פחות קוריאני, קצת פחות טוב, אבל, אבל גם בסדר. שכבר הילדים חכים, כן, אתה כבר הגעת, פינית המקום בבגאז'.
כן.
אז בקיצור, זה מה שעשו לגדעון סער. לגדעון סער באו ואמרו, בוא, תהיה שר ביטחון.
אבל תמורה לזה עליך למכור את כל חבריך ולשרוף את כל הקשרים.
לא, אפילו לא צריכים להגיד את זה, כי היה ברור שבריא שיגיד כן, באותו רגע הוא שרוף באופוזיציה. יש שני דברים שקורים באותו רגע. א', אין לו שום עתיד יותר באופוזיציה, ודבר שני, הוא גם הופך להיות עוד פחות בכיר משהו היה קודם. זאת אומרת, אף אחד לא יבחר בו בחיים.
צריך להגיד כאן פרט חשוב, כאשר נחשפו כל המסעים המתנים שהיו לו לאחרונה עם מפלגות האופוזיציה השונות, מהגלקטיקו שהקימו בימין עד דברים שקיימים באופוזיציה, היום על המדף, לכולם הוא אמר, בשמחה, בתנאי אחד, אני נשאר סיעה נפרדת. אחרי מה שהוא עשה עכשיו, מי שפוי ייתן לו להיות סיעה שיכולה לפרוש מתי שבא לו.
ביבי שם אותו במצב האידיאלי מבחינתו. יש כאן 4 חברי כנסת שאי אפשר לחבר אותם לשום דבר אחר חוץ מלליכוד, ואפשר לקבל אותם במחיר מבצע. זאת אומרת, אם עכשיו ייתנו לגדעון סער להיות סגן שר המורשת, זה יהיה הישג אדיר.
תפקיד חשוב, סגן המורשת, תקשיב.
אז גדעון סער מסונדל בתוך הקואליציה הזאת. ביבי מצליח, יש אנשים, אני רוצה...
סגן שר המורשת.
יש כאן משהו שנורא מעניין, יש אנשים...
כן.
שמצליחים לעבוד עליך כל פעם מחדש, ועל אותם אנשים, זאת אומרת, אלה אנשים, גדעון סער הוא לא איזה טירון פוליטי שנולד אתמול.
אתה יודע מה? הוא בא מביבי.
כן, הוא מכיר...
הוא אמור להכיר את זה.
הוא אמור להכיר את כל הטריקים והשטיקים,
אבל... הוא אמור לדעת שאם מוכרים לו משהו, הולכים לעבוד עליו.
כן, הוא לא, אבל האנשים האלה...
אבל לא אמרנו שהוא גאון פוליטי, היית מצפה ממנו לבוא לחשוף את המגעים, לפוצץ אותם, להגיד ביבי יצא לי, ואני סירבתי, כי אני הולך עם אופוזיציה,
היית מצפה שהוא יבין שזה מלכודת.
ופתאום לקבל 5 מנדטים בסקרים.
גם אם הוא לא רואה את המלכודת, הוא היה צריך להבין. אבל אני מכיר אנשים כאלה, יש, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, מישהו שאני מכיר, מישהו שאני מכיר ומאוד מעריך, הוא, כל הילדות שלנו, הוא היה מספר לנו שהוא עומד להיכשל במבחן, כן, לא חשוב באיזה מבחן זה היה. היינו אומרים לו, די, עזוב, אנחנו יודעים שאתה לא הולך להיכשל, כי עשית לנו את הרגיל הזה כבר, כן, אתה מקבל 100. אבל הוא היה מצליח לשכנע אותנו כל פעם מחדש, והיינו נופלים בזה. הוא עשה את זה מבספר יסודי, עד סוף התיכון, הוא הצליח לשכנע אותנו בקטע הזה.
אבל אני חייב לעצור אותך כאן.
אז אלה אנשים עם יכולת באמת...
אבל דווקא המקרה שתיארת...
שכנוע במחירה מדהים.
המקרה שתיארת אולי קשור במיוחד לנתניהו, כי אחת הטענות היא שנתניהו ואנשים עם אישיות כמו שלו, כמו שאנחנו מניחים, משקרים טוב כי מאמינים לשקר כל כך, כך שקשה לו להאמין להם. נדמה לי שזה מקרה דומה.
למרות ההיסטוריה הארוכה שלהם, וזה שכולם מדברים על זה, וזה כתוב בכל עיתון וכל פרשן פוליטי יודע את זה.
תשים לב, אותו סטודנט, אותו תלמיד שתיארת,
זה מה שמדהים בזה.
הסיבה שהוא לא רצה לעבוד עליכם שהוא יקשל, הוא היה בטוח שהוא יקשל, ואנחנו מכירים את הסטודנטים האלה.
אני תוהה לגבי זה.
ועל כן הוא שכנע אתכם.
אני חושב שהוא יתאמן עלינו, הוא יתאמן עלינו לראות מתי החברים המפגרים שלי יבינו שזה לא כך.
אני חושב שהוא האמין באמת ובתמים שהוא יקשל, ואני מכיר כאלה תלמידים, ואני תמיד מסתכל עליהם בהשתאות.
אני לא חושב שביבי חשב ששר יהיה שר ביטחון. אני חושב שביבי...
הוא כל כך מאמין בשקרים של עצמו.
היו סימנים מקדימים. אחד הסימנים המקדימים היו ששרה לא תרפדה את זה.
לא, אחד הסימנים המקדימים היה שביבי פתח את הפה. מתי ביבי פתח את הפה ולא נתן הבטחה שהוא לא קיים אותה לאנשים שהם לא מהמחנה שלו פרסה. וגם להם הוא שיקר ועבר.
אבל זה שזה עבר חלק... מתחת לסרה, למרות ההטרלות בעיתונים, ראית את ההטרלות האלה
לא,
של...
לא, ההטרלות היו אחר כך, הטרלות היו אחר כך.
ההטרלות היו אחר כך, לא חשוב, היה ברור שמי שיצחק אחרון זה הם. שהם אלה
אין,
שתכננו
לא
את הדבר הזה, זה באמת דבר מדהים. ומה שזה מייצר, צריך להבין את השורה הפוליטית התחתונה, מה שזה מייצר זה שאם עד עכשיו... הייתה הממשלה של 64 חברי כנסת ברזל, עכשיו זה 68.
קודם כל צריך להגיד 63, כי ברור למשל שבחוק הגיוס, שבן אדם, חוק הגיוס, אני לא מבין שאני אומר את המילה הזאת, בחוק הפטור מגיוס, ברור היה שכנראה שר הביטחון לא יצביע. זאת אומרת, כבר 63.
כן.
זה מתחיל עוד מעניין.
הם קיבלו חיזוק משמעותי.
ואז עוד אחד ירד, עוד שניים ירדו, ואכלת אותה.
זאת אומרת, כל אלה שחלמו שהקואליציה תתפרק מתישהו,
אתה מתוך הנחה, אבל שהארבעה אלה הצטרפו תמורת סגן שר המורשת וסגן שר הנגב.
תראה, יש שם עוד אנשים שהם שואלים פוליטיים רציניים מאוד. יש שם את זאב אלקין. זאב אלקין, הרי
תמיד אמרת לי, שחמטאי, 5 צעדים קדימה.
ממש, ממש.
זה אפילו לא 5 צעדים, זה צעד אחד קדימה.
כן, לא, זה באמת, אם זה היה האירוע היחידי שקרה השבוע, אז אפשר לעשות ועדת חקירה, ולנסות להבין איך הם נפלו, כל החבר'ה האלה בפח הזה עוד פעם, אבל הם נפלו, זאת העובדה.
עכשיו, מה שעוד יפה כאן, ואני רוצה לשאול אותך על זה, בוא נשאל אותך בשאלה פסיכולוגית קלה. תהיה רגע פסיכולוג פוליטי. שמת לב על מי כולם כעסו? רק על בן אדם אחד, על שר.
נכון.
למה,
בוא,
עכשיו תסביר
יופי,
לי,
למה יופי.
אף אחד לא כעס? על ביבי לכאורה היית אמור להגיד, ביבי המופקר במלחמה, אתה מחליף את שר הביטחון בבן אדם שבחודש חפיפה שלו ימותו יותר חיילים מ... אני פשוט זוואה, סליחה. פשוט כל שבוע מתים חיילים, אני מזועזע.
בוא נסרטט רגע את
למה
לוח...
ביבי יצא נסרטט, חלק ורק הוא השם?
בוא נסרטט את לוח השחמט.
לך על זה.
מה קרה.
או, אוקיי. תודה.
מה שקורה זה דבר כזה.
אתם לא מבינים איזה חיוך יש לו פה.
יש את החרדים, לא, כי זה פשוט, זה תרגיל מדהים. אני מוכרח להגיד שהשבוע...
אתה נהנה מזה, גלעד.
השבוע הסומק חוזר ללחיים של ביבי באופן כללי, כן? אבל התרגיל שעשה הוא תרגיל מדהים, שאני בטוח שאני יכול לראות אותו, איך הוא צוחק מזה שכל העסק הזה עבד כמו שהוא תכנן. יש ככה, יש את החרדים שנושפים באורפו,
נכון.
ודורשים...
חוק הפטור.
כן, שחוק הפטור, שלא יהיה גיוס של
חרדים. כלום לא יקרה.
יש לו שר ביטחון שמעצבן אותו, שגם לא מוכן לזרום עם החרדים, אבל באופן כללי לא מסתדר איתו, כן? יש הרבה התנגשות בינו לבין שר הביטחון. והוא צריך איזשהו לנווט כאן את הספינה בתוך הסיפור הזה, את הספינה הפוליטית, וגם שהממשלה הזאת תמשיך לשרוד, גם לפתור את הבעיה של החרדים, גם לפתור את הבעיה של שר ביטחון, כשכל זה קורה בעיצומה של מלחמה, ורגע לפני התפתחות מאוד משמעותית במלחמה בלבנון.
אוקיי.
אז הוא מתכנן כאן את כל התרגיל הזה, שמכניס אליו מצד אחד את שר שמוכן למכור את עצמו, הוא חושב תמורת משרד ביטחון, בעצם בנזיד עדשים, אז הוא כבר תומך, הוא כבר הופך להיות כל שתומך בחרדים, כי הוא הבטיח לעשות את זה, ולא צריך לתת לו כמעט שום דבר בתמורה. והעניין ששר ביטחון עוד לא נפטר, צריך להבין שהעניין ששר ביטחון...
הוא יצטרך להחליף אותו באיזה ישראל קץ או...
עכשיו,
או...
אם היינו...
שלמה קראי?
אם היינו במקום נורמלי... אז הציבור היה מזדעק על זה שבדיוק כשהתותחים מתחילים לרעום בלבנון, ובדיוק כשהם מבקשים מאיתנו שנהיה אחראים ונשמע להוראות פיקוד העורף, בשלב, עכשיו מחליפים שר ביטחון, זה סביר לעשות דבר כזה?
לא, יותר חמור מזה, סליחה.
שנתניהו
עושה תרגיל פוליטי מסריח, כשהוא יודע שהוא עובד עליו והכל, וכולם אומרים, יו, איזה גאון הוא עבד על זה, ואף אחד לא אומר לו, תגיד לי, יא, סליחה, אני לא אגיד, חיילים, באמת, חיילים מתים, אנחנו לא מדברים על זה כבר. באמת, ויוצאים פצועים ופצועים אנוש, זה זוועה. ויורים עלינו ומפוצצים אותנו, ואתה עסוק בלדפוק את גדעון סער.
כן,
וכולם אבל... כועסים על שר, וביבי יוצא נקי.
למה כועסים על שר? גם זה חלק מהתוכנית.
למה?
התוכנית היא ששר יראה כמישהו ש... למרות כל מה שהוא אמר בעבר על ביבי, ושבוע שעבר אנחנו הקראינו את ההצהרות שלו, ושלעולם לא יישב איתו, והוא מושחת, ומסכם ביטחון ישראל, וכל הדברים האלה, ברגע שאומרים לו, היי, בוא תהיה שר ביטחון, מנופפים לו בפרס, אז הוא ישר מתקרנף ומתקפל.
אפילו יותר גרוע מג'יי די ונס. ג'יי די ונס עשה את כל התהליך חזרה, אחרי שהוא קרא לטראמפ היטלר, כיפר על חטאו, ורק אז הציעו לו תפקיד. הוא עשה אודישן של שנתיים. הוא עשה אודישן של שעתיים.
אני חושב שג'יי די ונס לא חושב אחרת על טראמפ, הוא פשוט אולי חושב אחרת על היטלר. אבל לא משנה, לא להיכנס לעניין הזה. אבל כן, נתניהו בעצם עשה תרגיל מושלם מבחינת התרגיל. כל הזרקור וכל האש...
אני עדיין תקוע עם ההברקה שלך שפשוט נחשף כל הגזענות הבלתי תאומן של ונס והיחס שלו לנשים, לחתולים, לשחורים, ללהט"ב, לכל דבר.
כן, אבל עזוב, אנחנו מדברים על גדעון סער.
אתה צודק, סליחה, אנחנו בישראל, אנחנו נמסר, כן. ועדיין כולם סולחים לנתניהו, זה כאילו מצפים ממנו, אתה לא ניתן שאלה, זה כאילו מצפים ממנו לכלום, זה כי מי שבעדו בעדו ושום דבר שהוא יעשה לו יפגע בו.
כי קודם כל ברור
שמי ש... אפילו בתקשורת לא יוצאים כנגדו, אלא רק על שר.
ברור שמי שעשה את התרגיל הפוליטי המסריח פה זה שר.
כן.
בסופו של דבר שר הביטחון נשאר, כרגע אין מה לחוסן נתניהו כביכול.
לא, אבל הוא עשה את העסקה הזאת, הוא דפק את זה, הוא עשה את התרגיל.
את מי הוא דפק?
הוא עשה את התרגיל לשר, נו.
שר...
אבל הוא עשה את זה ערב מלחמה.
אבל שר יוצא כאן לא טוב, בגלל שהוא... חסר הניסיון, שמגיע מבחוץ, שאין לו את כל הידע של מה שקורה כרגע, מוכן מסיבות נרציסטיות לגמרי, מוכן לקחת את משרד הביטחון.
עם מניפסטים שהוא מסביר למה הוא כן מתאים לתפקיד. אחי, אפשר לדבר על זה, אבל עכשיו...
אז שר יוצא מאוד עלוב. ביבי יוצא כמי שעשה לו תרגיל. שר הביטחון נשאר בינתיים, אותו שר ביטחון.
אבל תסביר לי, למה ערב מלחמה, האחד מוכר את תיק המניות שלו, בלי להזכיר שמות, השני דוחף את הלשון שלו, לפה של חיילת שלא מעוניין בכך. בלי להזכיר שמות, והוא עובד על שר. למה ערב מלחמה, מה שכל הפוליטיקאים שלנו עושים, זה את הכל חוץ מלשבת בחדר, לחשוב על המחיר שהם הולכים להיות אחראים לו, להגיד זה, אין מה לעשות, אני מציל את המדינה, ולצאת עם אותה, לא יודע, זה מה שאתה רוצה עם אני גיא.
אתה מבין, אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר צעד קדימה. אתה מבין כמה שמדינת ישראל היא נס? אתה מבין כמה שהיא נס? לא, אתה אפשר להבין את כל הדתיים האלה שאומרים, זה הכל עניין של תפילות וזה אלוהים, אפשר להבין את זה, כי אם מסתכלים על האנשים שאמורים לנהל את הסיפור הזה, אז אתה צודק, כן?
לא, אבל באמת, ערב אירוע, טוב, לא יודע, אולי אני מספר יותר מדי מהמנהיגים שלי לחשוב על הקורבן שהם ייקחו מהמדינה, להגיד אין ברירה,
שמה.
זה למען הנצח, אני מבין, אבל עדיין כואב לי על אותם חיילים שימותו מחר, ואני מבין שאני אחראי ואני צריך לנצור אותם בליבי, כמו, אתה יודע מה, כל המפקדים שיצא לדבר איתם, המילואימניקים, שאמרו לי, אני לא אשכח את החייל הזה שנפצע ויצא בצוות, וזה עליי. וזה עליי כל החיים.
תמיד אמרנו שמה שמציל את ישראל, זה באמת הרמה הזו של האנשים, הדרג הזה של האנשים.
הבנתי אותך.
הקצינים, המילואימניקים, כל האנשים שהם בשטח, אבל מי שלמעלה זה סיפור אחר.
טוב, אז אחרי שדיברנו על הנס שישראל מצליחה להתקיים מיום ליום, אתה רוצה להתחיל לדבר על הביפרים? נעבור לשם? לא?
אתה רוצה או שנעשה...
לא, בוא, יש לנו 4 דקות. בוא נתחיל בביפרים. זה ארוך הולך להיות?
כן, ביפרים.
נצטרך עכשיו לעצור? טוב.
בוא נצא להפסקה ואחרי זה ביפרים.
אנחנו יוצאים להפסקה. אנחנו יצאו 2 אלבומים מאוד מעניינים בשבועיים האחרונים, של 2 אומנים שהדרכם היא שונה. האחד זה אביתר בנאי, שהתחיל כאמן מאוד אוונגרדי מהצד, ולאט לאט הפך להיות המותק הלאומי שכולנו אוהבים ומקבלים, לעומת איה קורם שהתחילה כמותק הלאומי ולאט לאט נהייתה זמרת אינדי. שניהם יצאו 2 אלבומים, אנחנו נתחיל בשיר מאחד מהם, ואז נעבור לשני.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היה אמור להיות עכשיו אות, אבל משום מה הוא לא עולה. אז תדמיינו ששמעתם עכשיו את האות של החמוצים. שמענו עכשיו את השיר שיחות שלום של אביתר בנאי. אני אקריא לך ברשותך את הפזמון. מהמקלט רואים יותר טוב, מהאפר, מהתחתית, שלום. מחוברים בכאבים, נותנים לאהבה מקום, שבור, סדוק, זורח, בוכה להחלמה. איזו סכנה, אם כלום לא השתנה, אם נהיה כמו לפני המלחמה, גם אחרי המלחמה. אביתר בנאי, שיר מצוין.
כן. שיר שמאוד מתאים למה שקורה עכשיו.
הוא כתב אותו עכשיו, זה
כדי,
ממש...
לא, כן. מה שקורה עכשיו ממש בדקות אלה.
מה קרה?
אני קורא בהפסקה הקצרה שלקחנו, יש הזקות...
אני קורא מילים של שירים, מה אתה קורא?
אני קורא איפה יש הזקות. יש הזקות בכל המפרץ, במפרץ חיפה, אזור צפת, ביריה, קדיטה, כן, כל האזור הזה כנראה נמצא כרגע בהתקפה, לא מפתיע לו מה שקורה היום. כמובן שמאחלים לכל מי שנמצא שם לשמור על עצמו ולהיכנס למרחבים המוגנים.
חשוב גם לומר למאזינים שלנו בלייב, ובידי ויהיו הזקות אצלנו באזור, אנחנו נודיע להם ונתפרץ לשידור. אוקיי, גילה. כן.
טוב, אז אני, אתה יודע, משבוע לשבוע מה שקורה כאן הוא שכל העולם וכל המציאות...
מישהו כתב, זה סדרה של נטפליקס,
כן, לא, לגמרי.
עשו לשבוע, ואז כל שבוע זו עונה חדשה של אורים וסדרה כזאת, שאתה אומר על עצמך, די, די, נו באמת.
לדבר השבוע.
לא, ביפרים ששמו בהם נפץ ומתפוצצים לכולם, וזה קרה אחרי שראש הממשלה נחלולי הציע להוא לתת שר, וזה די.
אז זה באמת התרגיל המתוחכם השני שקרה השבוע, ששם בצל את התרגיל עם שר, לדבר השבוע על שר זה באמת כמו לדבר על העונה השנייה של הסדרה, כשאנחנו בעונה 9 כבר. אז הרשת באמת שמחה וצהלה לאור העניין של הביפרים, שהוא באמת מדהים, אין מה להגיד, כן? זאת אומרת, אין סרט ג'יימס בונדי שיש בו דברים כאלה, כי זה פשוט לא היה אמין, זה לא סתם. מה שקרה זה שיום אחד מתפוצצים איזה 3,000 ביפרים,
כן.
שולחים איזה... כמעט 900 חיזבלולים לשמיים. משהו כמו 500, רגע, משהו כמו 500 מתעוורים, ועוד 1,700 מאבדים את עברי הרביעה שלהם, כן, שזה בכלל גרם לצהלה מאוד גדולה פה. ויום אחרי זה מתפוצצים להם הווקי-טוקים. ויום אחרי זה, בגלל שהם לא יכולים יותר לתקשר עם אמצעים אלקטרונים, הם נפגשים כל ראשי החיזבאללה, המחבלים.
טוב, מה נעשה? נפגש ביחד, אז מפוצצים אותם.
זה ממש שחמט בשלושה מהלכים מאוד יפים, שמצד אחד אין ספק שזה מרשים בצורה בלתי רגילה.
לא, הרי תשאר בצד אחד. אני רוצה להגיד עוד משהו שמרשים שם. הרי אחת הבעיות שלנו, זה לפגוע באנשים שברור שהם אויב, ולא האזרחים שהוא מתחבא מאחוריו.
נכון.
אז היית צריך להמציא איזושהי דרך, שלמשל משהו מסמן את האויב, כי הוא מחזיק אותו עליו, ואם הוא מחזיק אותו עליו, אז הוא 100% אייף, אם הוא לא מחזיק אותו, הוא לא אייף, שהוא הפצצה שתהיה קטנה מספיק לפגוע רק בו, ולא למי שמסביבו.
לא, אם מנסים לחשוב, אם מנסים לחשוב מה זה דרש הדבר הזה, זאת אומרת, איך אתה מכניס כל כך הרבה חומרי נפס, כל כך הרבה ביפרים, יש סברה שהמוסד הקים חברת קש, שיצרה את הביפרים, לא משנה.
לא, אבל זה לא מעניין אותי, מעניין אותי המשמעות, השאלה האסטרטגית כאן, כלומר,
אז רגע, בוא, לפני השאלה האסטרטגית,
לא, אבל אני רוצה לפגוע רק באויב שלי, ולא במישהו לידו.
נכון, נכון.
זה משלם.
עכשיו, היופי של ביפרים, זה שזה טכנולוגיה של שנות ה-90.
כן.
זאת אומרת, אם אתה לא מחבל חיזבאללה, אין לך ביפר.
בדיוק, זה מה שאמרתי, זאת אומרת, בא בן אדם אומר, קורבן של הביפר. אם אתה קורבן של הביפר, למה החזקת את הביפר אם אתה לא פעיל חיזבאללה? אם אתה פעיל חיזבאללה, אתה פעיל טרור, נקודה. זה לא אח שלך ולא אחותך, זה אתה.
נכון. אז באמת זו פעולה, מדברים על זה שזה בעצם הסיכול הממוקד רחב ההיקף ביותר בהיסטוריה. זה מצד אחד מאוד ממוקד, כי זה רק במחבלים, אז זה הרחב ההיקף ביותר שיש. זה גרם לצהלה מאוד גדולה ברשת. אחד המצייצים היהודים האמריקאים אמר שילדים יהודים עוד מאות שנים יחגגו את היום הזה עם ביצי שוקולד ממולאים בסוכריות קופצות, כאלה שמתפוצצות בפה.
כן, לא בטוח.
והקומיקאי רשף לוי הציע לקרוא לחג הזה אידל ביפר. אז לחוגי אידל ביפר.
גרם ביפר, כמו גרם ריפר. הייתי קורא לשתות.
גרם ביפר.
כן, ואו... יש עוד מיליון בדיחות על זה, כולל על איש, אתה יודע, שהיה ב-8200 אחד שאמר להם, חכו, אתם תראו שהביפרים יחזרו. השאירו אותו בחדר, זרקו אותו משנות ה-90, אף אחד לא דיבר אותו, והיום סוף סוף יצא מהחדר, אמרתי לכם. אבל אחרי שגמרנו את הבדיחות הגרועות, מה המשמעות הפסיכולוגית?
אוקיי. אז קודם כל יש כאן הישג שהוא גם צבאי וגם פסיכולוגי. ההתקפות היום של צהל לבנון, שלא היינו יכולים לדמיין מצב כזה שחיל האוויר מתקיף כל כך הרבה מטרות, בלי שיש תגובה, גם אם עכשיו יש טילים לצפון, זה עדיין לא היקף התגובה שפחדנו ממנו, ושאולי עוד יגיע, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שזה יצר בלבול ומבוכה מאוד גדולים בלבנון. אפשר רק לדמיין מה קורה שם בחיזבאללה, זאת אומרת, קודם כל יש פחד מכל דבר אלקטרוני. אני במקומם הייתי מפחד מהקומקום ומהטוסטר ומהמתק של החשמל.
גם על זה רצו הרבה בדיחות.
כן, אבל אני חושב שזה אמיתי. אני חושב שבאמת הם מפחדים. זאת אומרת, אם הצלחנו לעשות את זה, מה אנחנו לא יכולים לעשות?
והיופי הוא שזה לא פוגע באוכלוסייה, אתה מבין? כולם קופצים עלינו אוכלוסייה, לא! עכשיו אי אפשר אפילו להגיד עלינו את זה, באמת.
זה פגע במעט מאוד אוכלוסייה.
אם אתה מחזיק מכשיר קשר של חיזבאללה, אחי,
נכון.
סליחה?
כן. לא, היו גם כמה נפגעים אזרחים, אבל יחסית כמות מאוד קטנה לכיף הפגיעה במחבלים, זה ללא ספק.
אוקיי.
אני חושב שצריך להבין עוד כמה דברים לגבי המשמעות של העניין הזה, והמשמעות הרחבה יותר.
אוקיי.
קודם כל, זה אומר שיש חדירה מאוד עמוקה של ישראל לשורות החיזבאללה. אם אנחנו מסוגלים להחדיר להם ביפרים מתפוצצים.
אז את לא רק תחשב חגרי כל חבריך.
ומכשירי קשר מתפוצצים.
הבנתי.
עכשיו, לא רק זה, הפגיעה בפיקוד של חיזבאללה, בקומה מינוס שתיים שם, בבניין, בדחייה, בבירות, זה מראה עד כמה החדירה היא עמוקה, בגלל שכאן זה כבר לא עם מכשירים אלקטרונים, הם לא, הם כבר בלי הביפרים. ועדיין יודעים איפה הם, יודעים בדיוק מתי הם מתכנסים, יודעים מי מתכנס, ויודעים לפגוע בהם בצורה מדויקת. זה מייצר, אני בטוח, פאניקה רבתי, מבירות ועד טהרן. זאת אומרת, גם האיראנים לחוצים מהעניין הזה, ושואלים את עצמם מה העומק החדירה. קראתי איזושהי כתבה שהאיראנים שולחים צוות חקירה מיוחד לבירות, בגלל שהם לא סומכים על זה שחיזבאללה יחקרו את האירוע הזה בעצמם.
מעניין.
זאת אומרת, זה יוצר פאניקה.
אוקיי.
מעבר לעניין של הפאניקה, כמובן שכל מערכת צבאית זקוקה לתקשורת ולשרשרת פיקוד.
כן.
ואם אין דבר כזה, אז הרבה יותר קשה להם תפקד, וכנראה שזה מה שאנחנו רואים היום. כן, אנחנו רואים היום את התוצאה של, של הפגיעה בשרשרת הפיקוד, מהבחינה הזאת שאנחנו עושים פחות או יותר מה שאנחנו רוצים.
זהו, אבל עכשיו...
זה לא מפריע.
אני רוצה רגע לשאול, להגיד על זה משהו. אנחנו לא נמצאים פה שבוע אחד בתוכנית. אמרנו משני דברים, הזהרנו, או יותר נכון, אתה הזהרת. הראשון היה, חכו תראו מה יקרה, רק יוציאו את גנץ מהקואליציה, יהיה פה היום ונורא. אחר כך, אם אנחנו נתקיף את לבנון, המדינה תהיה משותקת. לא יודע.
אוקיי, אז יש כאן כמה...
שני הדברים האלה, עכשיו נכון שזה משחקים שהסתברויות...
אז גנץ הוא לא חשוב, אבל בוא ניקח את העניין של לבנון.
אבל אתה, לא רק אתה, סליחה, כמובן לא אתה, אמרו, אם גנץ יצא אי אפשר לסמוך מקרה ביטחון, והנה...
אני עדיין לא סומך על אלה שעומדים
בראש המדינה. אני לא סומך עליהם, אבל אני לא רואה הבדל, אני זה אותו גלידה, שום דבר לא השתנה בטעם, הוצאת אותו, הכנסת אותו.
העניין של גנץ לא חשוב, מה שחשוב זה באמת השאלה של מה הולך לקרות עם לבנון, מה תהיה התגובה משם כרגע, וכאן אני מציע להיזהר ממשהו, אנחנו...
יכול להיות שמחר, כן.
אנחנו כרגע באופוריה, שהיא לא רק נובעת מההצלחה המסחררת של הביפרים וכל הסיפור הזה שהיה בדחייה וכל זה. אנחנו אחרי שנה מאוד קשה, שגם כאן בתוכנית אנחנו אמרנו במשך חודשים שאנחנו מפסידים, שהמצב הוא מאוד קשה.
אנחנו עדיין מפסידים, יש 101 חטופים בעזה.
רגע, ההגדרה של הפסד וניצחון היא לא כך פשוטה, אבל המצב של ישראל, לפחות מבחינת התחושה של אזרחי ישראל, המצב של ישראל היום שונה. אם השבעה באוקטובר גרמנו להרגיש שאנחנו לא כל כך חזקים ומתוחכמים ועשר צעדים קדימה לפני כולם, אז מה שקרה עכשיו עם הביפרים גורם לנו פתאום להרגיש, כן, אנחנו כן מתוחכמים יותר מכולם, אנחנו כן מסוגלים לעשות דברים שאף אחד אחר לא מסוגל לעשות, אנחנו כן, הדימוי שלנו כחזקים וחכמים יותר מכולם חזר, וזה מייצר אופוריה. האופוריה הזו היא מסוכנת, זאת אומרת, מצד אחד יש בהחלט מקום לסמוך על זה שאנחנו לא מצב יותר גורם מה שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל אנחנו עוד לא יודעים איך התפתח הסיפור הזה של לבנון.
אוקיי.
ויש הרבה דברים שצריכים להיזהר מהם כשאנחנו מסתכלים קדימה. זאת אומרת, אנחנו, להיכנס עכשיו לשעננות זה לא רעיון טוב בכלל.
אני לא אמרתי שעננות, אני רק אמרתי דבר אחד. אנחנו כל הזמן נהיינו בדוחים במשוואה הבאה. אם אנחנו נתקוף בבירות, אם אנחנו נחריף, ההחרפה שלהם תהיה שיתוק ישראל.
כן.
בינתיים, יכול שאני טועה, אני מקווה שאני לא טועה, גם אני ואתה מקווים שאני לא טועה, אבל בינתיים ישראל לא משותקת. חיפה משותקת. גם לא לגמרי. גם לא לגמרי. אתה יודע, זה כמו תל אביב בתקופת האזעקות. אתה הולך עם העין ימינה תמיד למקלט הקרוב.
אבל אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו הוא מאוד בעייתי, אפילו מסוכן. בגלל שאתה מניח שמה שהיה היום,
זה מה שיהיה מחר.
הוא מה שהולך להיות, והוא מתעלם קצת מהיכולות האמיתיות של חיזבאללה שאנחנו יודעים.
אז למה הם לא מפעילים אותם?
זאת שאלה טובה, שאני לא, אפשר לנחש...
אנחנו יכולים לפעיל אותם מחר, למה לא היום?
אוקיי, אז יש כמה סיבות שאפשר... כן, לתלות את המצב בסיבות האלה, אבל לא הייתי ממהר לחשוב שבגלל שעד עכשיו לא היה את תרחיש האימים של מלחמה עם חיזבאללה, שהתרחיש הזה ירד מהפרק.
בקיצור, עד שלא ישתקו את החשמל של ישראל, אתה לא תהיה מרוצה, כי לא תוכל להגיד אמרתי לכם סוף סוף.
אני אומר שבו...
זה החלום שלך, להגיד אמרתי לכם. אתה רוצה שהשידור ייקטע באמצע כי ירד פה זה, ותגיד אמרתי לכם, תלך הבית על חיוך.
אני לא רוצה להגיד אמרתי לכם, אני רוצה שניקח בחשבון את האפשרות שמה שקורה היום הוא לא מה שיהיה מחר. וכאן אני רוצה לגייס...
אבל למה היום זה לא קורה לו? בינתיים שואל. בוא נחשוב. מדוע?
אז אני לא חשוב.
אז עכשיו צבאית אנחנו לא מבינים.
אני אצטט את הדברים של מי שהיה סגן ראש המל"ל ומצייץ הרבה בטוויטר בזמן האחרון, עירן עציון.
אוקיי.
כן. מה עירן עציון אומר, יש מושג שצריך להבין אותו כדי להבין את מה שישראל עושה עכשיו בלבנון. הוא קורא לזה escalation dominance.
אוקיי.
Escalation dominance זה שליטה בהסלמה.
אוקיי.
זה אומר שהצד שתופס את עצמו כחזק, מסלים בכוונה, מתוך מחשבה שהוא הדומיננטי, ובעצם מצפה שבאיזשהו שלב הצד השני... יניף דגל לבן ויגיד, טוב, זה, בוא נעצור ונגיע לאיזשהו הסכם. זאת אומרת שהאסטרטגיה הישראלית כרגע זה ללחוץ חזק בלבנון, כדי שחיזבאללה יגידו, אוקיי, בואו נחזור להסכם 1701 או להסכם דומה,
כן.
ולא נמשיך הלאה את מה שקורה.
אוקיי.
עכשיו, הבעיה היא שזה בסופו של דבר סוג של משחק צ'יקן. כן, זאת אומרת, זה משחק, זה סוג של משחק של מי ממצמץ ראשון.
כשהנחה היא... אנחנו נמצמץ. כרגע אנחנו לא מצמצים.
כן, אבל אנחנו מצפים שהם...
חוץ מכניסה קרקעית, יש משהו שאנחנו לא עושים עכשיו?
כן, אז זה הנחה, ההנחה כאן. אנחנו לא רוצים, ההנחה של ערן עציון ושל אחרים שכותבים את זה, היא שגם ישראל לא מעוניינת במלחמה כוללת עם חיזבאללה. זאת אומרת, מלחמה מלאה עם חיזבאללה, עם כל ארסנל הטילים, הוא לא משהו שרצוי לישראל. מה שישראל רוצה, זה להגיע להסכם מעמדת כוח. להגיע, גם לאלץ את חיזבאללה לקבל הסכם, וגם לעשות את זה מתוך מקום של כוח. הבעיה היא, זאת הבעיה של הרתעה. הרתעה, או כן, כל משחק הרתעה מהסוג הזה, יש בו הרבה מטה-פסיכולוגיה, שזה מטה-קוגניציה, כן? מה בעצם חושב הצד השני, וההבנה של מה הצד השני חושב? אז מבחינה רציונלית, יש להם רק מה להפסיד, ושום דבר להרוויח ממלחמה עם ישראל בתנאים האלה. אבל אף אחד...
יש גם להפסיד מלעשות הסכם. למה להם לעשות הסכם כשהם חלשים? לעשות הסכם כשהם חזקים?
הם לא, אבל הם לא יהיו חזקים, הם כרגע... הם
המשיכו להתיש אותנו, אבל שנייה, okay. אבל יש גם מלחמת התשה פה, אנחנו לא טובים במלחמת התשה נכון. כמו חיזבאללה. אנחנו, הרי דיברנו על זה כמה וכמה פעמים פה, אנחנו עורף פריך ורח שרוצה,
נכון.
שרוצה דברים מוזרים כמו תרבות, עבודה, מדע,
כן, השכלה,
כל מיני דברים מוזרים אז כאלה.
אז כאן,
לא
בדיוק, אז כאן בדיוק הבעיה של הרתעה. השאלה היא, מה אנחנו מוכנים לשלם בשביל לקבל מה שאנחנו רוצים, ומה הצד השני מוכן לשלם, ויכול להיות שמוכנים לשלם הרבה יותר. במיוחד שחיזבאללה בעצם, כן, התשלום הוא על גב אזרחי לבנון, השאלה היא איזה מחיר הם מוכנים שאזרחי לבנון ישלמו בשביל האינטרסים שלהם. בכל מקרה, גם...
הציפייה שאזרחי לבנון יצילו אותנו.
ערן עציון, לא, זו לא הציפייה, ערן עציון מדבר על זה שזה משחק מאוד מסוכן, שזה אימור מסוכן, ושאף אחד לא יודע איך הסיפור הזה ייגמר, אבל לחשוב, להתעלם מזה שיש מאות אלפי טילים של חיזבאללה, שלא לדבר על איראן, שיכולה להצטרף, זה לא יהיה נכון בכלל.
אני רוצה אבל להוסיף עוד בעיה בעיניי, והבעיה היא המלחמת התשה, אני רוצה להסביר למה התמקדתי בנושא. אנחנו הרי כל פעם מנרמלים משהו חדש, זאת אומרת, עד עכשיו נרמלנו שמה שקורה בשבעה קילומטר בצפון, פלוס עד צפת וכזה, זה בסדר. זאת אומרת שכל עוד רק לשם הם יורים, ורק שם נהרגים ונהרגים, אזרחים וחיילים ובתים מתפוצצים, אנחנו עם זה בסדר. נכון? זה המשחק. על זה לא נגיב בטירוף.
זה לא שאנחנו בסדר. זה שעד עכשיו...
טוב.
לא, זה לא הכל טוב.
לא השתגענו, לא השתוללנו. אמרנו, כן. זה בסדר, לא, זה
אני,
מסגרת
אני
כלל
לא
המשחק.
אני לא הייתי מתאר
את זה. זאת ההרגשה שלי.
כן.
קבענו כללי משחק, אנחנו יורים עד לפה, אתם יורים עד לפה, עם זה אפשר להמשיך לחיות. זה נורא.
לא, זה לדעתי תיאור לא נכון בכלל של המציאות.
קדימה, תתקן אותי.
אני חושב שמה שקורה כאן, ואתה צודק לגבי זה, תן לי לדבר.
אוקיי.
צודק לגבי זה שזה מלחמת התשה, זה שהמטרה של איראן ושלוחותיה היא להכניס את ישראל למצב של מלחמת התשה, זאת אומרת לשמור על אימות בעצימות מאוד נמוכה, שתשחוק את ישראל, שישחוק את צהל, שידרדר את הכלכלה, שיגרום לזה שאי אפשר לחיות בצפון ואי אפשר לחיות בדרום.
עד עכשיו עובד לא רע?
עובד מצוין, נכון. אז ישראל נמצא בתוך המשוואה הזאת לא מתוך תחושה שסבבה להיות שם, אלא עד עכשיו מתוך תחושה שאי אפשר לשבור את המשוואה. זאת אומרת, עד עכשיו לא שברנו את המשוואה מכל מיני גורמים, מכל מיני סיבות שאי אפשר לשבור את המשוואה.
קיבלתי.
מפחד, מחשש של התגובה של...
אבל המשוואה הזאת הייתה, עד עכשיו היינו במשוואה שאומרת שאפשר, לא מותר, לא אפשר, תקרא לזה זמן שאתה רוצה. חיינו עם זה שתוקפים את הצפון.
אבל לא חיינו טוב, זה היה ברור שאי אפשר. זה, כי אי אפשר היה.
הבנתי.
כי התחושה הייתה שאי אפשר היה. ומה שכרגע
אבל
עושים,
אם אתה עכשיו תושב הצפון, או משנים, חייל שם, הבנת שזה מה שהולך להיות. שינינו את המשוואה,
יש
אבל
בדיניות.
הם שינו את המשוואה בחזרה. ועכשיו,
ברור?
כל תושבי חיפה וצפונה, זה כבר נהיה, הגבולות המדינה הולכים מצטמצמים.
ברגע שהמשוואה השתנתה, ברור שהם שינו, אבל כאן בדיוק ה-escalation dominance. הרעיון של escalation dominance זה שהפגיעה שאנחנו נפגע בהם תהיה כל כך משמעותית, שהם לא יוכלו...
ואם הם ימשיכו, גלעד, בוא, אני רוצה לשחק את המשחק.
אתה לא צריך לשכנע אותי, אני חושש מזה באותה מידה.
אני רוצה, לא, בוא נשאל את השאלה הזאת, את מאזיננו ואת עצמנו. בוא נגיד, שחיזבאללה אומרים, אוקיי, הבנו, זה המשחק. אתם יורים בבירות, אנחנו לא עוברים את חיפה. לא השתגענו, הכל בסדר, רק את חיפה, לא בעד החיפה, רק את חיפה. ואנחנו נראה יום-יום הפצצות משוגעות עד חיפה, כולל קו חדש.
אני חושב...
אז מה נעשה? נחריף?
כן, מה לא, נחריף? אני חושב שכל הרעיון של ההסלמה כרגע הוא להגיד... נגמר העניין הזה של המידתיות, ונגמר העניין הזה של ההבלגה.
אבל הם ייצרו משוואה חדשה. אנחנו הגזמנו, אז הם הגזימו.
אבל לא יהיו משוואות. לא יהיו משוואות.
אבל מה תעשה יותר? מה תעשה יותר? מה ישראל תעשה?
אתה יכול לפלוש קרקעית, גם יש אפשרות כזאת.
תודה שאמרת. זאת אומרת, הם ידחקו אותנו לצורה, אם הם יהיו עכשיו תוקפים את תל אביב, ואת הקריה, ואת חברת החשמל, היינו חייבים להיכנס פנימה, נכון? יופי. אז הם עשו את התרגיל הבא בעיניי, ואולי אני לא מבין צבאית, אני מבין קצת פסיכולוגית. בגלל שהם עוד לא החריפו את המקסימום, הם אמרו לנו, בוא נראה מה תעשו עכשיו. אנחנו החלפנו.
אני חושב...
הרי אתם יכולו לראות את תל אביב, אתה מסכים איתי?
כן, אבל אני חושב שחלק ממה שקורה כאן, שוב, אתה שוכח את לילה ביפרים המאוד חשוב.
כן,
אני חושב שמה שקורה עכשיו זה שהיכולת שלהם נפגעה מאוד, מבחינת אפילו היכולת להעביר הוראות ולנהל לחימה בצורה מסודרת. העניין הבסיסי הזה נפגע בצורה משמעותית.
אם זה נכון, למה לא פלשנו ללבנון כבר שלשום יום אחרי הביפרים? בום ולסגור עניין.
אני חושב, אתה שואל אני חושב שמה שקרה היום, ואנחנו כן, נלמד על זה בהמשך, זה שאנחנו מנצלים את הבלבול שקיים אצלם, בשביל לחסל כמה שיותר מחסני אמל"ח, ולגרום לזה שאם וכאשר ניכנס קרקעית, אז התגובה של חיזבאללה לעורף תהיה פחותה ממה שחששו שתהיה.
אוקיי, אז אתה אומר, הם משחקים את המשחק הבא של לא שברנו את הכלים לחלוטין, אנחנו מחריפים רק ב-20%, לא ב-200%, ומצד אחד תופקים אותנו, כי אנחנו צריכים לראות מה אנחנו נחריף הלאה. מצד שני, אתה אומר, אולי הם נותנים לנו חלון שבו אנחנו יכולים לחסל את היכולות שלהם.
אני חושב שמשוואת הכוח התהפכה. זאת אומרת, אם מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, זה שהציר האיראני,
כן.
ידו בעצם הייתה על העליונה, כי גם אם חיזבאללה יותר חלשה אובייקטיבית מישראל,
okay.
עצם זה שהצליחו להכניס אותנו למצב הזה, שבו כל הצפון משותק, והם אלה שקובעים את גובה הלהבות, זה נתן להם יתרון מאוד גדול. עכשיו, אחרי לילה ביפרים וכל מה שקרה מאז, אני חושב שבסיינפלד קראו לזה הנד, כן, למי יש הנד, אז אני חושב שההנד נמצא ביד שלנו.
בשאלה מה נעשה עם זה, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, בה נשמע שיר מאלבום החדש של איה קורן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תודה שחזרתם אלינו, זה הייתה איה קורן בשיר מהאלבום האחרון שלה. גלעד...
כן, אני רוצה להמשיך להתווכח עם מה שאמרת קודם.
אוי, זה לא יומן, אתם לא מבינים מה קורה פה. בהפסקה אני אומר לו, מה אתה רוצה לדבר? עושה לי, עזוב, עזוב, חכה, חכה. לא, תגיד לי, תן לי רמז, עזוב, 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 חכה, יש שרה לריב איתי. אין חברים.
שמה אנחנו כאן.
כן, נו, כן, תריב איתי, קדימה.
אז מקודם אתה... הצגת את המציאות כיום כסוג של הרחבת המשוואה הקיימת. זאת אומרת, קודם אנחנו ירינו עד קו מסוים בלבנון, והם עד קו מסוים בתוך ישראל, okay. ועכשיו פשוט הרחבנו את הטווח. אני חושב שזה תיאור ממש לא מדויק של הדברים, okay. כי זה מפספס משהו מאוד משמעותי שקרה כאן.
לך זה?
מה שקורה זה שקודם כל אנחנו הפכנו את, את המשוואה לגמרי ממצב שאנחנו ריאקטיביים למצב שאנחנו אלה שהם פרואקטיביים.
אוקיי.
זאת אומרת, ממצב של מגננה, אנחנו בעצם, ממצב של להיות פסיביים, היוזמה נמצאת כרגע בידיים שלנו.
אוקיי.
וזה שלב מאוד מאוד משמעותי במלחמה הזאת. זאת אומרת, כאן זה שלב שמצד אחד יש בו סיכונים, אבל מצד שני יש כאן אמירה מאוד ברורה שמעכשיו אנחנו אלה שקובעים לאן הדברים ילכו,
okay.
שאנחנו לוקחים בידיים את הסיפור הזה. צריך לזכור שהמלחמה עם חיזבאללה, הלוחמה עם חיזבאללה, התחילה ממש ב-8 באוקטובר, ישר כן. אחרי ה-7 באוקטובר, כן. כי הם כאילו הצטרפו מתוך הזדהות עם הפלסטינים כן. בעזה, ומאותו רגע, זה, כל הגובה הלהבות היה מאוד בידיים שלהם. הם החליטו
נכון.
לאן יורים, ואנחנו הגבנו בחזרה.
סוג המלחמה.
זה שאנחנו עכשיו הופכים להיות פרואקטיביים, זה שמעכשיו אנחנו לוקחים יוזמה לגבי המלחמה בלבנון, זה אירוע משמעותי מאוד.
אני מסכים. אני גם חושב שמשהו נוסף שאני חושב שקשור למלחמה הזאת, במיוחד אם נתייחס לעולם, ואולי נסה עכשיו לפתוח את העולם, היא שבעוד שהמלחמה בעזה, הבעיה שלנו בה, היא שמדובר בפלסטינים, ואז יש שאלה, מה הגבולות, מה כיבוש, מה לא כיבוש. המלחמה עם לבנון, אין שום, מה הגבול סכסוך של לבנון, ה-500 מטר בכפר פה, שם, זה בדיחה. אין שום גבול סכסוכי.
גם בעזה צריך להגיד שהמצב מורכב. התפיסה לפיה המלחמה בעזה היא נגד הפלסטינים או נגד או בגלל הכיבוש או לא כיבוש, זו תפיסה שהיא לוקה בחסר, היא לא לגמרי לא נכונה.
היא לא התפיסה אבל שלנו. אני מדבר איתך עכשיו באותנו צריכים לצבור קרדיט עולמי שמאפשר לנו תחמושת וגב. עם עזה, אנחנו בסיפור, אני חושב שלו היה לנו שר חוץ שפוי, יכולנו להתמודד איתו.
שכח מהקרדיט העולמי, אבל מה שכן.
אבל עם לבנון, אנחנו לא צריכים, אפשר את השר חוץ המטומטם שלנו עכשיו עם ה-AI, שעושה את רדת הציורים שהוא מייצר כל יום.
אף אחד לא יתמוך בך גם בלבנון, אל תחשוב שתהיה לך תמיכה בינלאומית בלבנון.
אבל שם לפחות יש לנו טענות פשוטות וברורות.
רק כלפי עצמך, לא כלפי אף אחד אחר. בשני המקרים אנחנו נלחמים נגד איראן. אוקיי, צריך להבין שהמלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר היא מלחמה נגד זרועות שונות של איראן.
גם המלחמה שלנו מול החיזבאללה, אין לנו יכולת בעולם להגיד כאן באמת מה אתם רוצים איתנו.
להגיד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
לא, אני מבין.
אבל אני כבר קורא, אני קורא אנשים בעולם איך הם מגיבים לזה. אתה כבר רואה שמתייחסים לזה בתור אימפריאליזם ישראלי, שהנה עשינו ג'נוסייד בעזה, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות ג'נוסייד בלבנון, ומוצאים איזה מישהו שאמר פעם משהו כמו אנחנו נחסל את לבנון, ואז אומרים, הנה זאת הוכחה שרוצים.
יש כזה, דרך אגב יש כאלה, לא מעט.
זאת אומרת, מי ש
אפילו הוציאו מפה כזאת של לבנון היא חלק מישראל השלמה.
אגב, לא חסרים רבנים מהציונות הדתית, שמדברים על זה שעד ביירות זה שלנו לפי איזה הבטחה כזו אחרת.
כבר פסקתי מזמן, אני מצטט אחד הרבנים, נסו לנחשמי, כבר פסקתי מזמן, שראית העירות, פסקתי מזמן, שדרום לבנון היא חלק בית נפרד מארץ ישראל הקדושה.
כמובן. וכאן צריך גם לשאול, למה עכשיו? מה קרה עכשיו שגרם לנו להחליט שהגיע הזמן להיכנס עד הסוף נגד חיזבאללה.
אתה לא מאמין במקריות, אה? אתה לא מאמין שזה היינו דקה לפני ולא הייתה ברירה, ואמרו לא, כי אחמד בדיוק גילה את הביפר ולא הייתה ברירה.
אתה מאמין בזה?
אני שואל אותך. אני הפסקתי להאמין במקריות. אתה זוכר?
בדיוק נגמרו הסוללות של המשדר, אז היה צריך לעשות.
לא, אני אגיד לך למה הפסקתי להאמין במקריות. אתה זוכר שירו טיל מעזה, צפונה, ואמרנו שלא הפרו את ההפסקת אש, כי זו הייתה תקלה במערכת הטילים שלהם.
כן, נכון.
וזה התברר שהם בדקו את המרחקים אחר כך. כן. עכשיו הרי יש את החדשות.
ואמרו מלפני משהו עם עננים פעם, כן. כן. זאת אומרת, כן.
אתה זוכר וצחקנו את זה ואמרנו, כן, באמצע שהוא ניקה את השטף כלים ויצר לו טיל. כן. זוכר את זה? אתה רואה, עוקב אחרי חדשות מלפני שנה שמוצאים עכשיו.
אין הרבה מקריות בדברים.
וכל פעם, אתה זוכר שהיה שם, ביוק הראו ששבוע לפני 7 באוקטובר, אז עכשיו יצא בחדשות לפני שנה, הם מתפרעים בעזה, הגיעו לגדר ופוצצו שם חור. זאת אומרת, אנחנו כבר למדנו שאין מקריות.
כן. במיוחד, האירוע הזה של הביפרים הוא משהו חסר תקדים ברמה היסטורית. זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על עוד אירוע באיזושהי מלחמה, שהוא בסדר הגודל הזה, בתחכום הזה, בהיקף הזה.
אולי הסיפור עם הצנטרופוגות שדפקנו אותם באיראן, אם אתה זוכר.
כן, אבל אפילו אז, זאת אומרת, עשינו כל מיני דברים באיראן, גם גנבנו את הארכיון וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל הסיפור הזה שמסוריה ועד לבנון, אנחנו מפוצצים בבת אחת כל כך הרבה מחבלים, זה אפילו מלחמת טרויה, כן, היא
קטנה. היה סוס אחד.
כן, בדיוק, זה היה סוס אחד בסך הכל. כן. אז יש כאן אירוע בכיף מאוד משמעותי, שאי אפשר לתרץ אותו בזה שנגמרו הבטריות, או משהו בסגנון הזה. כן. אז למה עכשיו? אני חושב שהמצב בארצות הברית יכול מאוד להסביר את מה שקורה עכשיו.
Okay.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו ערב בחירות בארצות הברית.
נכון.
אנחנו קצת יותר מחודש לפני בחירות בארצות הברית.
אין לדעת, אל תאמינו לאף אחד שאומר לכם, באמת ישבתי מסקרים עד עומק, ניסיתי, זה ברמת הטלת מטבע. יש איזה מומנטום, אפשר לדבר על מומנטום, אבל בחיית רבק.
לא, בואו.
זה ברמת
טעות הדגימה בכל הסקרים האלה, איפשהו בין 4-5%.
פקק, כן. בנוף קרוליינה יכול לשנות את הבחירות אם הוא יהיה בחוז מסוים.
נכון. בארצות הברית, מי שיקבע את התוצאה, זה יהיו איזה 200 אנשים בפנסילבניה.
כן, או איך תדע.
זה מה שבדרך כלל קורה. אבל אם נחזור לעניין שלנו, מה שקורה עכשיו בארצות הברית זה שמצד אחד יש נשיא שהוא לא רק lame duck, זאת אומרת, הוא לא רק ברווז צולע, כי זה בעצם המצב של נשיא שמסיים את כהונתו לפני בחירות.
בהחלט.
אלא גם יש שאלות מאוד גדולות לגבי מצבו הקוגניטיבי, כבר איננו זו פה בעבר, אבל יש יותר ויותר אינדיקציות שהוא לא שם. היה איזה ביקור של ראש מדינה שהוא לא זכר
כאילו צריך להציג. אני לא מת על זה, כי אנחנו הרי לא יודעים את העובדות לאשורון.
אנחנו לא יודעים, אבל זאת התחושה.
לנחש זה לא...
זאת התחושה.
לא מעניין.
אבל גם אם זה לא נכון.
אני רוצה להגיד, בדיוק, לא משנה אם זה נכון או נכון, ואני לא אוהב את כל ההשערות האלה. אותי מעניין הדבר אחד. מה חושבים בעולם עליו, ואיך זה ישפיע על המנהיגים.
כן, אז
וזאת ארצות נקודה הברית, מעניינת.
נכון, אז ארצות הברית נתפסת כחלשה בגלל הסיטואציה הזאת. היא הולכת לבחירות, שזה אומר
נתפסת כמי שלא תיזום, לא יודע אם חלשה. כמי שעכשיו לא תתערב, לא תיזום, לא תעשה מהלכים גדולים, חודש לפני הבחירות.
אני לא יודע אם היא לא תתערב, אבל היא לא תלחץ על ישראל להפסיק.
כן.
עכשיו, הסיבה שהיא לא תלחץ היא גם בגלל המציאות של הנשיא הנוכחי, של ביידן, אבל גם בגלל שאף מועמד, אנחנו מדברים על אף מועמד, אנחנו מדברים על הריס ועל הפמליה שלה, אף אחד שם לא יעז עכשיו להיכנס ראש בראש עם ראש ממשלת ישראל, בגלל שזה מאוד רגיש לפני בחירות.
נכון.
עדיין יש הרבה יהודים שמצביעים לדמוקרטים, ויש הרבה דמוקרטים שהם פרו-ישראלים, למרות החלק הפרוגרסיבי במפלגה.
אתה גם לא רוצה לעצבן אף אחד יותר מדי ערב בחירות, לך תדע את מי הצבנת.
נכון.
אם אתה לא עושה כלום, אתה לא מצבן אף אחד.
לא, אז אנחנו כן רואים שהאמריקאים מנסים לרסן. הם כל הזמן אומרים, אל תובילו את זה למלחמה כוללת, אל תובילו את זה למצב של מלחמה אזורית.
הם יכולים לעשות ספין משוגע. תאר עצמך שבעוד שבועיים יש הסכם חדש עם לבנון וארצות הברית ברוקרינג אותו. זה מצב
הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה. יש סיכוי יותר גבוה שזה יידרדר למלחמה אזורית, שזה יהיה בלגן מאוד גדול, במיוחד לקמלה,
כן, זה במשמרת שלה.
זה במשמרת שלה. אז הם מצד אחד מנסים לרסן, אבל אני חושב שממשלת ישראל רואה את זה בתור הזדמנות מאוד גדולה. הם מבינים שעד נובמבר אין מי שיעצור אותם ואין מי שיגע בהם, אבל אם קרמלה תנצח, יחכו לנו בסיבוב שם.
אני גם חושב שגם אם טראמפ ינצח, אני חושב שהאשליות של ביבי, שאם טראמפ ינצח, הוא יגיד לו תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
לא, הוא לא יגיד לו תעשה מה שאתה רוצה.
זה אשליות גדולות מדי.
לא, ברור שלא. טראמפ... אבל יש סיכוי שדווקא בעניין הזה יהיה לו יותר...
אני ממש לא בטוח, טראמפ מספיק לא צפוי ומשוגע.
זה נכון.
שהכל יכול לצאת משם.
הכל יכול לצאת.
מהסכם שלום היסטורי, עד שהוא יחליט שאין יותר נשק לישראל. לך תדע מה יצא מזה.
אבל בדקות האחרונות שיש לנו, מה שהייתי רוצה שנאמר, נכון? כמה,
כן, כן,
כמה
נו, עכשיו יש
מה
לך.
מה שהייתי רוצה לומר זה שהתחושה הזאת של האופוריה, שנמצאת עכשיו בישראל, okay. שכן, אנחנו כולנו חולמים על איך מחריבים את לבנון ומנצחים את חיזבאללה.
כן, כן.
הסיכוי שננצח את חיזבאללה ברמה הזאת שלא יהיה יותר ארגון כזה ונוכל לחיות בשקט ובשלווה ולהחזיר את התושבים לצפון והכל יהיה נהדר,
כן.
הוא לא מאוד גבוה, וגם המחיר שלו, גם אם נגיע לשם, המחיר שלו יהיה מאוד כבד. המקום שבו ישראל תמיד נכשלת,
okay.
זה שהיא לא יודעת לנצל מצבים של כוח בשביל להגיע להסדרים.
לא, אבל אנחנו, זה המשפט הקבוע על אסטרטגיה וטקטיקה.
כן, אבל זה לא רק אסטרטגיה וטקטיקה, זה שכשאנחנו נמצאים במצב שהיוצרות התהפכו, שהכוח נמצא ביד שלנו, ויש עכשיו תחושה של מומנטום, כן. הכוח נמצא בידיים שלנו, כל מה שפחד ממנו, כמו שאמרת מקודם, הפחידו אותנו וזה, לא קורה שום דבר, אנחנו יכולים להמשיך.
לא, שלא קורה, קוראים דברים, אבל זה לא מה שאמרו לו שיקרה.
זה גורם לרצון להמשיך.
נכון.
זה גורם לרצון להמשיך ולהגיד, יאללה, בואו, פעם אחת ולתמיד, כמה פעמים שמענו את המשפט הזה, שהפעם אנחנו נכסח אותם והם לא יהיו יותר, ואנחנו נגמור את העניין הזה. וכמובן שזה חלום באספמיה, זה חלום שאף פעם לא מתגשם. ומה שכן צריך לעשות, זה דווקא בעמדה של כוח, הוא להגיע להסכם. הסכמים הם לא טובים, אתה מגיע אליהם ממצב של חולשה, של אין ברירה. ואנחנו לא רוצים שההסכם שמתישהו יבוא בכל מקרה יגיע מתוך מצב
אנחנו,
של אין
אבל
ברירה.
אבל אנחנו מבינים מה
אנחנו
יקרה.
דווקא במצב הזה של כוח, זה המצב לבוא ולהגיד, קדימה. בואו נגיע להסכם ולגמור
את זה. אמר את זה השליח החמוד האמריקאי למצב, אמר, אתם תוכלו לקבל את ההסכם שלי בסוף. פשוט ימותו יותר אנשים בדרך. על זה אתם תחתמו בסוף. אז אולי עכשיו שאתם חזקים, לכו על זה הוכשטיין, כמובן, סליחה, שכחתי את שמו, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו עם מנהיגים חסרי יכולת. כשהוכשטיין אמר את זה,
כאן אני מוכרח להגיד שיש לי הרבה ביקורת על הוכשטיין. הוכשטיין רוצה שנעשה תיקוני גבול, גם במצב שהיינו במצב של חולשה.
נכנס לפרטים.
וזה,
אני לא חושב שראינו טוב. אני לא חושב לפרטים כי אני לא מבין בהם.
אבל אם אנחנו, אם היום...
אבל אין ספק שאפשר לייצר הסכם שיכול לשפר את מצבנו ויכול להוביל לסיום המצב, כי חיסול חיזבאללה הטוטלי כנראה לא בקלפים.
כן. וכשאנחנו מדברים על הסכם, מדובר כמובן גם בהסכם חטופים עם עזה. אחד הידיעות ש יצאו ביומיים האחרונים, שאני תוהה אם זה ספין או שזה דבר אמיתי, זה הנושא של סינואר נעלם, האם ייתכן שהרגנו את סינואר. יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזו דרך להוריד את העניין של מסע ומתן על החטופים מהשולחן, להגיד אם אין סינואר, אין מי לדבר, ואז לא צריך לדבר על החטופים. עכשיו יש הזדמנות להגיע להסכם עם החטופים, ובעצם עם אבן אחת לסיים גם את הסיפור העזתי וגם את הסיפור הלבנון.
אז תודה שהבאת אותי לזה, כי התכוונתי את הדקה האחרונה להקדיש לנושא הזה שלא דיברנו עליו עד עכשיו, והוא החטופים. אני חושב שהסיפור של ששת החטופים שנהרגו יום לפני...
נרצחו,
אתה צודק, סליחה, יום לפני, ולפני זה עברו עינויי גוף ונפש בלתי יומנו. כן. העובדה שיש 101 שם, בוא נניח שרק 50, רק 40, רק 20, רק 10. איזה מספר אתה רוצה שאני ארד? חיים, כן. וסובלים עכשיו, ואנחנו חיים עם זה יום-יום. לשמוע שוב ושוב, אני נמצא שם לא מעט, את המשפחות החטופים בשער בגין, זועקות את מה אני עוד יכול לעשות בשביל להציל את הילד שלי. אני, מה עשיתי לא נכון?
אז עד עכשיו היה איזשהו טיעון שממקום של חולשה מסוכן לעשות עסקה כזאת, אנחנו לא נעשה עסקת קנייה, אבל אני חושב שדווקא הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מבטלת את הטיעון
אבל
הזה.
אבל גלעד, זה לא עכשיו... יקרה, כי סמוטריץ' ובן גביר
אני,
לא רוצים, מדבר, וביבי לא יכול.
אני מדבר על המאזינים שלנו, שהם גם כאלה שאולי סקפטים לגבי עסקה, וגם כאלה שחושבים שאולי לא היה צריך לקבל עסקה כפי שהיא הוצאה בתנאים שהיו, התנאים היום הם אחרים. דווקא היום שאנחנו על הגל, זה בדיוק הזמן לבצע את העסקה הזאת.
אז אני דבק במה שאני אומר, 350 ושכח אותי יום, תסגרו בעסקה, תחזירו את החטופים אחרת, באמת אין על מדינה. אנחנו נחמוצים, נהיה כאן גם ביום שני הבא, לייב 106.2 FM בשעה 4, בתקווה שנהיה כאן ויהיה חשמל ותהיה מדינה. אפשר למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם. נשמח אם תעשו לנו לייק, סאבסקרייב ותמליצו עלינו לחבריכם. תהיו חזקים. אתה רוצה להגיד משפט אחרון? יש לך 4 שניות?
לא, זה בסדר. אתה סיכמת את זה יפה.
תהיו חזקים, להתראות.